קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. מעמד הר סיני הינו הציר המרכזי של התורה כולה. כל מה שנכתב בתורה עד סיפור מעמד הר סיני נועד על מנת להסביר ולתאר כיצד זכה עם ישראל להגיע למעמד מיוחד זה. וכל מה שנכתב בתורה לאחר סיפור מעמד הר סיני נועד להסביר ולתאר את מה שאירע לעם ישראל בעקבות מעמד הר סיני וכתוצאה ישירה ממעמד זה. ולפיכך מעמד הר סיני למעשה הינו הציר המרכזי של התורה כולה. במעמד עצמו נאמרו לנו מפי הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות המהוות יסוד למצוות כולן. הגמרא אומנם מחלקת בין שתי הדיברות הראשונות שנאמרו ישירות מפי הגבורה ובין שאר הדיברות שנאמרו באמצעות משה, אך אנו ננקוט כפי שעולה מפשטי המקראות שכל עשרת הדיברות נאמרו ישירות מפי הגבורה, וכפי שגם עולה מהגמרא בברכות, האומרת שבתחילה נהגו לומר את עשרת הדיברות במסגרת התפילה, וביטלו זאת מפני תרומת המינים. וכפי שמסביר רשי, שלא יאמרו שרק עשרת הדיברות אמת, שהם אלו שנאמרו מפי הקדוש ברוך הוא, ולכן הם נקראים במסגרת התפילה. וכך גם עולה מדברי הרמב״ם בתשובה לעניין עמידה בזמן קריאת עשרת הדיברות, שלדעתו אין לעמוד בקריאת עשרת הדיברות כדי שלא לבטא בכך שיש איזושהי עדיפות לעשרת הדיברות מאשר לשאר התורה, ולחזק בכך את דעת המינים האומרים שרק עשרת הדיברות אמת, שהם נאמרו ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, בניגוד לשאר התורה, שהיא נאמרה על ידי משה ולא מפי הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שאנו מאמינים שאין הבדל מבחינת מחויבותנו, או מבחינת תוקף המצווה, או מבחינת מקור ציוויה, בין עשרת הדיברות ובין שאר מצוות התורה, הרי שיש להבין מה בכל אופן מיוחד בעשרת הדיברות הללו, שדווקא הן נאמרו מפי הגבורה. האם אכן יש במצוות אלו ייחוד מיוחד? ואם כן, מהו? יש מהפרשנים וממוני המצוות שסברו שעשרת הדיברות הינם אבות המצוות, וכל שאר המצוות הינם תולדות והרחבת או הרחבות של העקרונות שנאמרו בעשרת הדיברות. ובהתאם לכך, סיווגו אותם מוני המצוות את כל תרי"ג המצוות, וחילקו אותם לעשרה חלקים בהתאם לעשרת הדיברות. גישה זו כמובן מיישבת את הקושי ומלמדת שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל כולו באופן ישיר את אבות המצוות, כאשר כל שאר המצוות שנאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא באמצעות משה, הינם תולדות והרחבות ופירוט של האבות הללו. נראה לי שאם אומר שמבחינת תוכנן של עשרת הדיברות אין בהם למעשה חידוש שלא היה ידוע עוד קודם למעמד הר סיני, ושכל עשרת הדיברות נהגו עוד קודם למעמד הר סיני, הרי שזאת תהיה אמירה מפתיעה ומחודשת ולא כל כך מקובלת. אך אם נבחן את הדיברות אחת לאחת, נראה שאמירה זו איננה משוללת יסוד. נפתח מהקל אל הכבד, ממצוות בין אדם לחברו, למצוות בין אדם למקום. נראה פשוט וברור שאיסור רצח, גניבה וניאוף נהגו מאז ומעולם, וגם מבלי שהיה צורך לצוות על כך במפורש. שהרי מדובר בהתנהגות אנושית בסיסית שכל אחד מחויב לה מעצם יכולתו להבחין בין טוב לרע. שאיסור רצח נהג מאז ומעולם, ועוד לפני שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, אנו למדים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא מעניש את קין על רצח הבל אחיו, גם מבלי שמצינו קודם לכן איסור מפורש של רצח. ומהעובדה שברור לאבימלך ולפרעה שיש איסור אשת איש, וכן ברור הדבר ליוסף כאשר אשת פוטיפר מנסה לפתותו, לומדים אנו שאיסור ניאוף היה גם כן דבר ידוע ומקובל בין כל אנשי תבל. על העובדה שגניבה אינה דבר אסור, אנו למדים מכך שכבר דור המבול נענשו על חטאם בגזל, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והדברים ברורים גם מתוך ההתנצחות בין יעקב ללבן, שלבן טוען על גניבת אלוהיו, ויעקב משיב לו שמעולם לא לקח מאשר לו, וכי עבד אותו בכל כוחו, והשיב לו גם את מה שנגנב ביום ובלילה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. וכן מפרשת גניבת הגביע, ומחשש אחרי יוסף שישימו אותם בגניבת הכסף, המושב בפי המתוחותיהם ועוד. ענישת דור המבול באה לא רק על החמאס, אלא לאחר שהשם ראה כי רבה רעת האדם בארץ, וכי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ונראה שמדובר כאן לא רק על גזל, אלא על כלל המצוות שבין אדם לחברו, עריות, רצח ועוד. וברור מתוך תגובת הקדוש ברוך הוא שאיסורי הפגיעה האחד ברעהו בכל דרך שהיא נהגו עוד מימי בריאת העולם. עיקרון זה ניתן ללמוד גם מענישת סדום ועמורה ושאר הרי הכיכר בעקבות חטאיהם. כמאמר הקדוש ברוך הוא, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. אף זה מוכיח שאיסורי הפגיעה בין אדם לחברו היו נוהגים עוד הרבה לפני מתן תורה, וחייבו את כלל המין האנושי גם לפני מעמד הר סיני. מסתבר מאוד שבמסגרת איסורי הפגיעה אחד בחברו נכלל גם האיסור לא תענה ברעך את שקר. ואף איסור זה איננו חידוש שנתחדש במעמד הר סיני, שרף הוא איסור בסיסי שמן הסתם היה נוהג עוד קודם למתן תורה, ולא יצור במעמד הר סיני כדי לאסור להעיד עדות שקר על אדם חף מפשע ולגרום בכך להנעשתו ואף להריגתו שלא כדין. ויועיין למשל במעשה יהודה ותמר, שם כמעט ושורפים את תמר עקב עדות על כך שזינתה. וסביר אף להניח שהאיסור מחייב כל אחד מבני אנוש. נראה שהדבר ברור שאשת פוטיפר חטאה חטא גדול כאשר העלילה על יוסף והעידה בו עדות שקר, וגרמה בכך להשלחתו לבית הסוהר. וכנראה שאין להעליל עלילות ולהוציא דיבה רעה על אחר אפילו שלא במסגרת עדות, עדות שעלולה לגרום לפגיעה קשה בחפים מפשע על ידי בית הדין, אלא יש איסור אפילו להוציא דיבה על האחר כאשר הדבר יפגע בו, גם שלא במסגרת בית דין. ויש ביקורת על יוסף שהביא דיבתם רעה של אחיו לאביהם. האיסור היחיד בקבוצת המצוות שבין אדם לחברו, שיש בו אולי מן החידוש, הוא האיסור לא תחמוד. אם נבין שאכן איסור זה מצווה על ליבו של האדם שלא יחמוד, גם אם הוא לא עושה כל מעשה לממש את חמדתו זו, הרי ייתכן ויש בכך חידוש שנתחדש במעמד הר סיני, ואיסור זה איננו איסור טריוויאלי, המובן מאליו, שהיה נוהג בין כל בני אנוש עוד קודם למתן תורה. אלא שלא ברור שאכן לא תחמוד כולל איסור על הרגשת הלב, גם אם לא מתלווה אליה כל מעשה. ואם נקבל את עמדת הסוברים, שעוברים הלא תחמוד רק אם עושים מעשה, סביר להניח שאיסור זה איננו מיוחד לישראל, ואיננו חידוש של מעמד הר סיני. יתרה מזו, ספר החינוך בעקבות הרמב״ם מחלק בין האיסור לא תחמוד, שלדעתו איננו נגמר אלא אם עשה מעשה כדי להשיג את אשר הוא חומד, ובין האיסור לא תתאווה, שנאמר בספר דברים, שהוא מתייחס למחשבה בלבד. לפי דבריו של ספר החינוך, היה נראה לומר שלפי נוסח עשרת הדיברות בפרשתנו, אין בכך חידוש, אך לפי נוסח הדברים בפרשת ואתחנן, אולי יש בכך חידוש שיש איסור אפילו על המחשבה בלבד. אלא שספר החינוך עצמו סבור שאיסור לא תתהווה, שאמור לגבי המחשבה בלבד, הינו איסור הנוהג גם בבני נוח, ואיננו מיוחד לעם ישראל, והוא ענף של מצוות גזל, שהיא בכלל שבע מצוות בני נוח. ואומנם נראה שסיפור אבימלך הוא פרעו, ויוסף, שהוזכרו קודם, מניחים כהנחת יסוד שיש איסור לחמוד אשת רעהו. וגם סיפורים אחורים בתורה, כגון סיפורי הבארות והחזרת הרכוש לאנשי סדום, מניחים שאדם אמור שלא לחמוד את רכושו של האחר, ולא רק שלא לחמוד את אשתו. ויראת אלוקים איננה דבר שנתחדש במעמד הר סיני, ואברהם מדבר על כך שבמקומות מתוקנים יש יראת אלוקים. ורק מקומות שבהם אין יראת אלוקים, יש חשש שאנשים יפגעו האחד ברעהו, בגזל, בניאוף, ברצח וכו'. אברהם אומר רק אין יראת אלוקים במקום הזה, ולכן הוא חשש שאולי יראו לו, או לאשתו. עד כאן לגבי מצוות שבין אדם לחברו. ונראה שלא רק מצוות הקרויות על ידינו מצוות בין אדם למקום, מצוות בין אדם לחברו, הנה מצוות שלא מתחדשות במעמד הר סיני, אלא גם המצוות שבין אדם למקום, אותם חמש הדיברות הראשונות, אף הם כנראה אינם חדשות עבור עם ישראל. אנוכי השם אלוקיך, או האמונה בשם, הינם הבסיס ליציאת מצרים, ועוד לפני הפנייה הראשונה לפרעו, משה נדרש לפנות לבני ישראל, והם היו צריכים להאמין בשם, ובכך שהוא פוקט כעת את בני ישראל. האמונה בשם היא גם המטרה של מכות מצרים וקריאת ים סוף, וההישג והדרגה אליהם הגיעו בני ישראל עם תביעת המצרים בים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ולמיתו של דבר האמונה בשם התחדשה כבר על ידי אבות העולם, החל מאברהם שהאמין בהשם והכיר בו וקרא בשם השם, ובהמשך יצחק ויעקב. גם איסור עבודה זרה איננו חידוש של עשרת הדיברות. ראשית מעידים על כך המדרשים הידועים על אברהם, הלוחם באלילות, במולדתו ובבית אביו, אך גם המקראות עצמם אנו שומעים על יעקב אבינו שלאחר הכניסה לארץ והשהות הארוכה בין עובדי עבודה זרה, הוא דורש מכל בני ביתו להסיר את אלוהי הנחר אשר בקרבם. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, איסור שבועת שווא ושקר, גם הוא איננו חידוש כנראה. חשיבות השבועה וחובת קיומה ידועה ומוכרת אף היא כבר מתקופת האבות. ואברהם משביע את עבדו בהשם אלוקי השמיים, ואבימלך ואברהם, כמו גם אבימלך עם יצחק, קורטים ברית בשבועה, והעיר באר שבע נקראת על שם השבועה הזו. אם כן השבועה, חשיבות השבועה, ושבועת האמת, ולא לשאת את שם השם אלוקים לשווא במסגרת השבועה, גם הוא דבר שאיננו חדש. ומצוות השבת, אף היא איננה חדשה וידועה לעם ישראל לפחות מפרשת השבוע שעבר, בה נצטוו עם ישראל לשמור על קדושת השבת ולא ללקוט את המן בשבת, ולא לצאת איש ממקומו ביום השבת. כלומר, שמירת השבת אף היא הייתה נהוגה בעם ישראל עוד לפני מעמד הר סיני. ונשאר לנו רק כיבוד הורים, שאף הוא היה בוודאי נהוג ומקובל עוד לפני מעמד הר סיני, והתנהגותם של עשיו ויעקב עם יצחק אביהם, כמו גם יוסף עם יעקב אביו תוכיח, ולמעשה אין צורך בהוכחות מקראיות, כיוון שהדבר מסתבר מן ההיגיון, שגם כיבוד ההורים הינו דבר שהיה מחויב המציאות עוד לפני מעמד הר סיני. אם כן, מבחינת תוכנן של עשרת הדיברות, אין בהם למעשה משהו חדש ומחודש. התורה מעידה על אברהם אבינו וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. גם אם לא נפרש שאברהם אבינו קיים את התורה כולה כפי שדורשים זאת המדרשים, הרי ברור שהתורה מעידה עליו שהוא קיים את מצוות השם, את חוקה ותורתיו. כלומר, היו כבר בימי אברהם הרבה מצוות ודרישות מהאדם באשר הוא אדם, ועל אברהם נאמר ששמר מצוות וחוקים ותורות אלו. ובמקום אחר נאמר שהוא מצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכפי שראינו, לא נראה שהדרישות שנאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, הינן דרישות מעבר למה שקיים כבר אברהם מאות שנים קודם לכן, אולי חוץ מהשבת שנתחדשה מאוחר יותר, אבל עדיין עוד קודם למעמד הר סיני. אם כן, מה התחדש במעמד הר סיני, ומה יש בו במעמד הזה שבגללו, שבגלל הדבר הזה אנו רואים בו את המעמד החשוב ביותר שחווה עם ישראל מאז ומעולם, את הציר המרכזי של התורה. לשם כך נפנה אולי לספר דברים, שם משה מזכיר בנאומיו, הן בנאום הראשון והן בנאום השני, את מעמד הר סיני, כמה וכמה פעמים, ומסביר באופן ברור את ייחודו של המעמד הזה. בנאום הראשון, בהזכרתו השנייה את מעמד הר סיני, מתוך שלוש הזכרות, אומר משה, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השם העם מכל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. כלומר, החידוש של מעמד הר סיני איננו בתוכנו, אלא בהתגלות המיוחדת של אלוקים לעיני עם ישראל כולו, שמיעה בלתי אמצעית של אלוקים המדבר מתוך האש של העם כולו. השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. ומשה חוזר על הדברים גם בתחילת נאומו השני. השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. כי איתנו, אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אם כן שוב, עצם ההתגלות, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. זו המטרה הראשונית של המעמד. שעם ישראל ישמע את הקדוש ברוך הוא ישירות, פנים בפנים. שעם ישראל ישמע שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו במצוות ודורש ממנו דרישות. והמטרה השנייה היא שעם ישראל יבין שהוא איננו מסוגל להמשיך ולשמוע את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר כפי שהוא חווה אותו במעמד הר סיני. והוא זקוק לתיווכו של משה שיעביר להם את דברי השם ואת מצוותיו. ובכך עם ישראל מקבל על עצמו את משה כנביא השם, וכמי שמוסמך להביא דברי הקדוש ברוך הוא אל העם. והוא עושה זאת לאחר שהוא נוכח באופן בלתי אמצעי, שהקדוש ברוך הוא מדבר ישירות עם משה, ומשה כן מסוגל לעמוד ולשמוע את דברי השם. וכך אומר משה, בספר דברים, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר. כן, משה מציב את זה שהם לא עלו בהר לא בגלל המגבלה שהייתה עליהם, אלא כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר. ואנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. והדברים מפורשים בהמשך. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יסף. ויכתבם על שנוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומחם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטכם וזקניכם. ותאמרו, הנרנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. זה חידוש אחד. ואתה, למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד, ומתנו. כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. ואז מגיעים למטרה השנייה והחשובה לא פחות של מעמד הר סיני, והעם אומר למשה, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. והמסקנה היא, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. ואתה, משה, פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. אם כן, החשיבות של מעמד הר סיני איננה בתוכן הדיברות שנאמרו על ידי השם, אלא בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא דיבר ישירות עם עם ישראל, ועם ישראל שמע שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו ציוויים, ודורש ממנו דרישות בכל תחומים, בכל תחומי החיים, בין אדם לחברו, כמו גם בין אדם למקום, מצוות עשה, כמו גם מצוות לא תעשה. וכפי שפרופסור נחמה לייבוביץ' מאירה, מצוות שנוגעות למעשה, מצוות שנוגעות לדיבור, ומצוות שנוגעות גם למחשבת הלב. ולא פחות מכך חשובה העובדה שעם ישראל נוכח שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה כדבר איש אל רעהו, ומשה הוא היחיד שמסוגל לעמוד בכך, וממילא הוא זה שיוכל להביא את דברי הקדוש ברוך הוא לעם. והעם ביוזמתו כתוצאה מההתגלות במעמד הר סיני, ממנה את משה לשלוחו לשמוע את דברי השם ומצוותיו. ומכאן ואילך משה איננו רק שליחו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אלא הוא גם שליחם של עם ישראל לקבל את דברי הקדוש ברוך הוא. כלומר, משה איננו רק שליח הולכה מהקדוש ברוך הוא לעם, אלא גם שליח קבלה מהעם לקבל את דברי הקדוש ברוך הוא. בכך היווה מעמד הר סיני את הבסיס לכל המצוות ולכל החיובים שנמסרו בהמשך מפי משה, ושמעתה ואילך העם הבין והאמין שאכן משה הינו נביא אמת ונביא שיכול ומסוגל להביא אליהם את דבר השם. ואכן, זה גם מה שנאמר בפרשתנו שלנו, פרשת יתרו על ידי השם למשה. הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, מטרת מעמד הר סיני הינה לגרום לעם ישראל להאמין במשה, ולראות את הקשר המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא למשה, קשר הכרחי כדי שמשה יוכל להביא את מצוות הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אם כן, מטרת מעמד הר סיני לא נועדה להבהיר לבני ישראל את המצוות והחיובים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם, את זה הם ישמעו או עתידים לשמוע ממשה, אלא מטרת המעמד הינה להכשיר את משה לכך שהוא יוכל להביא לעם את המצוות, כדי שהעם ישמע שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה מתוך מגמה לחזק את אמונת העם במשה וברמת נבואתו הייחודית פנים אל פנים. בכך מהווה מעמד הר סיני הכנה והכשרה לכך שמשה יוכל למסור את התורה והמצוות לבני ישראל. המעמד לימד את עם ישראל שלקדוש ברוך הוא יש דרישות מהם, ושהם לא מסוגלים לשמוע דרישות אלו בכוחות עצמם ישירות מהקדוש ברוך הוא. מצד שני, הקדוש ברוך הוא כן מדבר עם משה, ומשה כן מסוגל לשמוע את דברי השם ולתקשר איתו, וזה מכשיר את הקרקע לכך שמשה יוכל לבוא לבני ישראל ולומר להם דברים בשם הקדוש ברוך הוא, והם יאמינו בדברי משה, כתוצאה ישירה מהחוויה אותה הם חוו במעמד הר סיני. ואומנם התורה מדגישה את אותו דו שיח מיוחד שבין משה לקדוש ברוך הוא, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ומטרת מעמד הר סיני, כפי שתיארנו, אכן מושגת ברגע שהכתובים מעידים וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר ואת ההר השן, וירם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. זו בדיוק הייתה המטרה של המעמד. אם כן, המטרה הייתה שהעם יבין שהוא לא יכול לשמוע את המצוות ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, והוא זקוק למשה שיהיה מתווך נאמן, והעם למד שמשה הוא המתאים לבצע שליחות זו. דבר אתה עמנו ונשמע. וסיכום המעמד הוא בפסוק החותם, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. זו בדיוק הייתה המטרה וההישג של מעמד הר סיני. מעמד זה היווה את התשתית שעל בסיסה יכול היה עם ישראל לקבל את מצוות התורה מפי משה במהלך החודשים שלאחר מעמד הר סיני, ולמעשה במהלך כל חיי משה עד לפטירתו בשנת ה-40. להשלמת הנושא, יש לדון אולי גם בסיבה לדרישות המיוחדות שנדרשות מעם ישראל בעקבות מעמד הר סיני, דהיינו כל מצוות התורה. ואומנם במסגרת ההקדמה למעמד הר סיני, מגלה לנו התורה גם את הסיבה לדרישות מיוחדות אלו. דרישות שכנראה יהיו מעבר לדרישות שנדרשת האנושות כולה. ויקרא אליו השם מנהר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. איננו יודעים למה בדיוק הכוונה בנסיעה על כנפי נשרים, המוזכרת בדברי הקדוש ברוך הוא, כהקדמה להצעת הברית עם בני ישראל. אך מסתברים מאוד דברי רש"י שהנסיעה על כנפי נשרים מתייחסת ליציאת מצרים ולהצלת עם ישראל מידי המצרים ברודפם אחריהם על הים, ושהקדוש ברוך הוא כביכול נשא את בני ישראל כנשר הנושא את גוזליו באופן שאי אפשר לפגוע בהם. בכל אופן, ברור מהכתובים שהקדוש ברוך הוא מציע לבני ישראל הסכם וברית. אם תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציע לעם ישראל שיקבלו על עצמם לשמוע בקולו ולקיים את בריתו, ואז הם יהפכו להיות עם סגולה ולממלכת כהנים וגוי קדוש, שגם משמעותם של ממלכת כהנים וגוי קדוש איננה ברורה לחלוטין. אך נראה שמצד אחד יש כאן קשר אינטימי ומיוחד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אך יש כאן גם משימה גדולה ותפקיד רב חשיבות להוות קשר בין הקדוש ברוך הוא ובין האנושות כולה. ממלכת כהנים, עם סגולה, גוי קדוש. ואם כך, משה מקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, ואילו תפקידו של עם ישראל הוא להוות את הקשר ואת הגשר בין הקדוש ברוך הוא לשאר אומות העולם. עם ישראל יהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובדמה לכהנים המשרתים במקדש ובכך מקשרים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כך צריך עם ישראל ליצור מקום קדוש ומחנה קדוש וקהילה קדושה שתהווה דגם לחיקוי של אומות העולם, וליצור את הקשר בין אומות העולם לקדוש ברוך הוא. כמו שעם ישראל יוצר את הקשר במקדש, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא במקדש, כך אומות העולם ייצרו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא באמצעות הגוי הקדוש וממלכת הכהנים, שעם ישראל יוכל להגיע אליה באמצעות קיום המצווה וקיום הברית שהקדוש ברוך הוא קורא איתם. שבת שלום ומבורך.